שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודינו המרתק והקדוש בספר הקדוש אורות מאת רבינו הקדוש הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן אור העולם. אם אינני טועה נדמה לי שהגענו לעמוד קוף סמך וב פסקה יוטט, זה נכון או לא? וואלה איזה יופי, כן, אני חושב שכן, איך כיוונו. טוב, אלה הרחוקים אשר המעיין של הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה נפתח אצלם, אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים, בחיצוניות שבחיצוניות, המים הרעים ששתו מהם המזיקים עדיין שוטפים מהם, הביצה הירוקה וכל המחלות המקננות בה עדיין נותנת היא את בעשה. אבל זה יחלוף מהר, יבוא המים הזקים והנקיים, אשר מן המקדש הם היוצאים. תבוא אחרי ההרגשה הגסה החיצונית, ההרגשה העדינה והמלאה, גודל וגבורה פנימית. אז כאייל ידלג ישראל, כארי יתנסה, כלבי יקום, יצרח ויהמה כעמות ים על טמטום חושיו הרוחניים, אל אלוהיו ואל טובו יפחד, בבקשו את ארצו ומלכותו. האח, מה נוראי התשובה החיה והרעננה הזאת, הרים תפוצץ, סלעים תשבר. חומות ברזל תהרוס, ותשובה מלאה תתלקח בכל גבורת הוד רמה. כן.
שם כזה, להזכיר עוד פעם, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, על גם את כולם צדיקים, איך זה מסתדר עם מה שקורה היום?
לא. א', בגלל שהסברתי את זה כבר, ב', כי התחלנו עכשיו פסקה אחרת.
כן, פשוט השיעור נקטר, לא
ספקי לי שם. אי ובוי, היית צריך לשאול בתחילת השיעור. עכשיו אני קראתי את פסקה י' ת'. אז מה, אני לא אסביר אותה? רק בגלל שיש לך שאלה על פסקה י' ח'. לא, זהו. טוב, מסביר הרב. זה פסקה כזאת אידיאלית. כן, הציונים עתידים לחזור בתשובה, זה מה שהוא כותב, נכון? במילים פשוטות, הציונים יחזרו בתשובה, שלוש מילים. אבל הוא קצת העריך יותר, הוא מנסה להבין למה הוא העריך כל כך. הוא רוצה להסביר לנו מדוע הציונים יחזרו בתשובה, כי הציונות היא בעצמה חזרה בתשובה. היא חזרה בתשובה מהחטא היותר גדול שיכול להיות, שזה החטא של הגלות. זה החטא היותר נורא. ולכן צריך לעשות תשובה על החטא הזה. כן, ולא הרי תשובה פרטית, כי הרי תשובה כללית. מה זה תשובה פרטית? אדם אכל, חס ושלום, מסטיק בלי השגחה. אתם צוחקים? אתם יודעים מה עושים מסטיקים? אתם לא יודעים מה עושים מסטיקים. מג'לטין של חזיר. כן? זה המשובח ביותר. האם זה אסור או לא, זה כבר שאלה אחרת. אבל לכל פנים, לא מומלץ. אז אדם שאכל את ג'לטין, עכשיו הוא חוזר בתשובה, הוא אומר, מכאן ואילך אני אוכל רק מאכלים כשרים. זאת תשובה פרטית. הוא עשה עבירה פרטית, הוא חוזר בתשובה פרטית. אבל אומה שיוצאת מגלותה, מהעבירה הכללית, היא עושה תשובה כללית. עד כאן מובן. יוצא לפי זה שהתנועה הציונית היא תנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה. בסדר? גם אם עדיין כפרט אוכלים מסטיקים לא כשרים. זאת אומרת שמתוך המהלך הכללי של התשובה הכללית, יגיעו גם לתשובה הפיראטית. כן, מה שאלתך אדוני?
האם כל האומה צריכה לחזור בתשובה כללית אם
זה יתחשב
ומספיק
שיהיה
רוב האומה?
האם אתה חולק על ההלכה שאומרת שהרוב ככל?
לא.
לא. אז למה אתה שואל שאלה כזאת?
זה עדיין לא קרה.
ודאי שזה קרה. אתה מדבר רוב היהודים בחול. אבל רוב ישראל בארץ, מסיבה פשוטה. אין כלל אלא בארץ ישראל בלבד. ויש לך עכשיו גם מדינה. אם כן, הנשמה הכללית חזרה אל המקור. וכל השאר הוא רק פריפריה. כן. נכון. לא יודע. יש מה לדבר על זה. אמרתי לך, יש מה לדבר על זה, זה סוגיה. טוב. אז בואו נחזור עכשיו לדברים. אלה הרחוקים, כלומר, חילונים, אשר המעיין של הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה נפתח אצלם, כלומר, הם לא סתם חילונים, הם ציונים, כי מעיין הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה, יש נשמה ישראלית ברוחניותה, וזה בעלי תורה מרגישים. ויש נשמה ישראלית בטבעיותה, שזה ציונים מרגישים. אנו באנו ארצה לבנות ולבנות בה. נכון? פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות. פה נחיה ופה ניצור. חיי חופש, חיי דרור. פה תהיה השכינה שורה. פה תחיה גם שפת התורה, לא התורה, שפת התורה. נכון? זאת אומרת, זה השאיפה ממלאת מצד נשמת, הנשמה הישראלית בטבעיותה, את אותם רחוקים. אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים בחיצוניות שבחיצוניות. המים הרעים ששתו מהם, המזיקים, עדיין, כלומר, המים המזיקים ששתו מהם, הכוונה, עדיין שוטפים הם. הביצה הירוקה וכל המחלות המקננות בה עדיין נותנת היא את בעשה. אגב, אני לא יודע אם הדימוי של ביצה ירוקה הוא נכון, כי הירוקת זה דווקא סימן למים נקיים. נכון? אבל בסדר, על דרך הדימוי אנחנו מבינים על מה מדובר. מה? אבל זה יחלוף מהר. יבואו המים הזקים. מה זה המהר הזה? תוך כמה זמן? מה זה מהר? מהר זה יכול להיות הרבה זמן. כן, יום של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. אז זה יכול להיות זמן, כן. כאותו אחד שאומר לריבונו של עולם, מה זה בשבילך $1,000,000? זה כמו אגורה. מה זה בשבילך 1,000,000 שנה? זה כמו שנייה. אז תן לי אגורה. אומר לו, חכה שנייה. בסדר. יבואו המים הזקים והנקיים, אשר מן המקדש הם היוצאים. מה זה, מאיזה מקדש הם יוצאים המים הזקים האלה? כן, אבל אני שואל, מה זה המקדש הזה? זה המקדש... כן, נשמת האומה. מקדש השם זה נשמת האומה. כן? תבוא, זה פי הנבואה, כן? שמן המקדש הם היוצאים והיה עליו לתרופה. תבוא אחרי ההרגשה הגסה, החיצונית, הרגשה העדינה והמלאה גודל וגבורה פנימית. כן, יש... פעם הייתה פרסומת, בזמני אני זוכר, מכבי בירה חוצפה ישראלית, נכון? פעם היה, התגאו בזה, החוצפה הישראלית, אמרו, מכבי חוצפה ישראלית. ודבר אחד לא שמו לב, מכבי זה ראשי תיבות. ראשי תיבות? מי כמוך ואלים השם. כלומר, בתוך החוצפה הישראלית, מסתתר איזשהו רצון עמוק, הדבקות בשם. וזה מפורש במדרש פרק שירה. מכירים פרק שירה? מה יש בפרק שירה? יש שירה של כל מיני בעלי חיים, נכון? מה השור? מה השירה של השור? עשיר על השם, כי גאור גאה. נכון? ושל הסוס? הנה, כהנה עבדים אל יד אדוניהם. נכון? כן, הנה שפחה אל יד גבירתה וכו'. ומה שירת הכלבים? בואו. נכון? בואו. זה שירת הכלבים. בואו נשתחווה ונרחה, נברכה לפני השם עושנו. עכשיו, מעניין, הכלבים נחשבים אצל חז"ל לחצופים שבחיות. אתם יודעים איזה חוצפה יש לכלב? אני בצלם אלוהים נבראתי. אני עובר, הוא נובח. מה הוא בכלל? חוצפה שכמו, נכון? אני כלבים לחציפין, אומר הארי. אבל בתוך החוצפה של הכלב, מסתתר הרצון של בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם עושנו. אז צריך לדעת להבחין את זה. בחוצפה של האומה, של דור של עקבתא דמשיחא, לדעת להקשיב לדבר השם שיש שם. אז זה מה שהוא אומר כאן, שתבוא אחרי ההרגשה הגסה החיצונית, ההרגשה העדינה והמלאה גודל וגבורה פנימית. אז כאייל ידלג ישראל, כארי יתנסה, כלבי יקום. זה דימויים של התעצמות. יוצרח ויהמה כהמות ים. על מה? מה כל כך ירגיז אותו שהוא יצטרך לצרוח? על טמטום חושיו הרוחניים. איפה היית? כן. אל אלוהיו ואל טובו יפחד. כן, זה פסוק. ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. מה זה לפחוד? להתרגש. כן, זה לא לפחד, אלא זה לפחוד. לפחות פירושו להתרגש. בבקשו את ארצו ומלכותו. האח, מה נורא היא התשובה. אתם רואים שהרב קורא לזה תשובה. התשובה החיה והרעננה הזאת, הרים תפוצץ, סלעים תשבר, חומות ברזל תהרס, ותשובה מלאה תתלקח בכל גבורת הוד רעמה. כן, מה? לפי הקבלה של הארי, נשמת המשיח היא באה מגבורה שבהוד. אז זה גם גבורת הוד. כן. איפה התשובה? התשובה מלאה תתקרה. כן, נכון. בכל המובנים. נכון. כלל, פרט, הכל. אפילו מצווה. כן. פרק אבל זה בתנאי שמי שמקיים מצוות עושה את זה מתוך התשובה. יש מי שאומר, תשמע, אני רוצה לשמור שבת. רוצה. אז תעזוב אותי מהמדינה הזאת. אני לא אהיה פה שר. כן? אני רוצה לשמור שבת כמו שפעם שמרו. כן? דווקא להיות שייך למדינה מפריע לי לשמור שבת. אז אני לא שר, אני סגן שר. טוב, אז זה לא נקרא התשובה. פרק ח'. לא אמרתי. אולי, לא יודע. פרק ח'. אנחנו עוברים לפרק ח'. סגולת ישראל, בתוך אורות ישראל. טוב, הפסקה הזאת, כמו שאתם רואים, היא פסקה ארוכה. נכון? היא כמעט כל העמוד. היא בעצם דרשה לספירת העומר. מה זה ספירת העומר? מה סופרים? ימים ממה? לא מפסח, זה לא נכון. מהיום השני של פסח. מה יש לספור מהיום השני של פסח? הקרבת העומר, נכון? זה כאן הספירת העומר, הספירה של 50 יום אחרי הקרבת העומר. זה ספירת העומר. מה זה הקרבת העומר? מה זה העומר? קורבן של מה? סעורים. סעורים, נכון? מה זה סעורים? מאכל בהמה. יפה. אז זה אומר שבפסח אנחנו עדיין כמו בהמה. יצאנו ממצרים. היינו כמו בהמה. אחרי 50 יום, פתאום, וואה, מקבלים את התורה, משהו. ואז מה התורה מצווה לעשות ביום ה-50? שתי הלחם. לחם ממה? חיטה, מאכל אדם. אז זה אומר הכל, כן? זה מעבר משפלות. זה מעבר משפלות לגדלות. אז אומר הרב, אבל בכל זאת, אתה סופר. כלומר, יש לך ספירה מהשעורים אל החיטים. מה זה בא לומר? שהשעורים והחיטים קשורים זה לזה. אתה לא יכול לנתק את החיטה מן השעורה. ואת השעורה מן החיטה. נכון? יכולת לעשות חג לחיטה, חג לשעורה, חג לחיטה. למה צריך בכלל שזה יהיה קשור אחד בשני? אתה צריך לספור מאחד לשני. הרי חג השבועות הוא החג היחיד שאין לו תאריך בתורה. באיזה תאריך יוצא שבועות? 50. נכון, 50. לפעמים זה ה' בסיוון, לפעמים ו', לפעמים ז'. זאת אומרת שחג השבועות אין לו תאריך, אלא הוא כל כולו תלוי בספירת העומר. סימן שאתה קושר את החיטה לשעורה. אמת? בלוח שלנו היום זה תמיד בו' בסיוון. כי תמיד ו' בסיוון יוצא 50 יום לספירת העומר.
אבל גם במדרשים כותבים היום ה-60.
אבל בלוח השנה הקדום, שלפעמים לניסן וליער היו רק 29 יום, לפעמים לשניהם 30 יום, ולפעמים לאחד 30 ולשני 29, אז יכול להיות שחג השבועות יצא בה', בו' או בז'. בסדר? בימינו נקבע סדר כזה שתמיד לניסן יש 30 יום, תמיד לייר יש 29 יום, ולכן שבוע תמיד יוצא בשישי בסיוון. בסדר? טוב. לא, לא קשור למדרש.
איך הם דרשו את זה אם זה לא היה תמיד דבר?
כי זה בממוצע, ככה יצא. מה? בממוצע. כן, הרי מה זה ספירת העומר? זה מודולו 7. נכון? זה 8 במודולו 7. טוב. יסוד האמונה השלמה שבלב נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. נקודה. טוב, זה מושג שחוזר הרבה ברב קוק, והוא מושג שצריך בירור. הרב טוען שיש דבר כזה אמונה טבעית. נכון? יש דבר, הרב טוען שיש דבר כזה אמונה טבעית. פעם שלישית ואחרונה. הרב טוען שיש דבר כזה אמונה טבעית. אוף. מה? הוא אומר כך. יסוד האמונה השלמה שבלב, סימן שזה בלב, הלב זה חלק מהטבע, נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. כלומר, אנחנו רואים שאצל בני ישראל יש דבר כזה אמונה טבעית. אז זה כבר מצמצם את המרחב. האמונה איננה טבעית מבחינה פילוסופית, אבל היא כן טבעית לבני ישראל. ברור? זאת אומרת שגם האפיקורוס שבישראל יש לו אמונה טבעית. כי הם נורמליים. הגוי הוא נורמלי. הגוי הוא חי בטבע. הטבע לא מורה על שום דבר מבחינת אמונה טבעית. ברור? והיהודי הוא קצת לא נורמלי מצד טבע הסגולה שלו. ומה אנחנו לא נורמלים? כי אנחנו אלוהיים. כן, זה מה שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שהגויים עתידים להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אנחנו בנינו את העולם. בנינו מרחצאות, גשרים, כבישים וכו'. למה עשינו את זה? לישראל שיעסקו בתורה. אז זאת אומרת שהתורה צריכה להינתן בעולם מיושב.
הם יוצאים שקרנים.
הם לא יוצאים שקרנים בכלל. בגמרא לא כתוב שהם שקרנים. הם אומרים את האמת. כל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל.
אז למה לא קיבלו את הענתם?
מה שלא קיבלו זה שהם רוצים שכר על זה. למה? כי לטובת עצמם התכוונו. אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר להם, אתם טועים. זה כן נכון שכל מה שעשיתם זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אלא שאתם לא התכוונתם לזה. אבל בצד האמת זה נכון. כלומר, מי שמיישב את העולם זה הגויים. אז היהודים לעומת זה, הם דבוקים בתורה, בקדוש ברוך הוא וכו'. הם אומה לא נורמלית. תאר לעצמך שכל העולם היה יהודי, העולם כולו היה הופך לשטיבלך. איך היה נראה העולם? לכן הקדוש ברוך הוא סידר שיש בני אדם נורמליים, קוראים להם גויים. ויש איזו קבוצה שמופקדת על הקשר עם האלוהות. זה בטבע הדברים, דבר כזה עושה אותנו קצת לא נורמליים. אחת התופעות שיש באי נורמליות הזאת זה מה שנקרא האמונה הטבעית, האמונה שבלב, שהיא לנו טבעית. כסיפור הידוע על המתבולל ששולח את הבן שלו לבית ספר של גויים כדי שהוא יתבולל מהר. ויום אחד הילד חוזר הביתה, אומר, אבא, היום למדנו בבית הספר על דת. אהה, מעניין, מה למדתם? למדנו שיש אב ובן ורוח הקודש וכל זה אחד. אז האבא אומר, מה פתאום? יש רק אל אחד שאין לו גוף ולא דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. ברור? כלומר, אפשר לומר שהאתאיסט היהודי הוא היהודי שסבור לא שאין אלוהים, אלא שאחד מתארי האלוהות זה שהוא לא קיים. מה אתה אומר? אז זהו, האמונה אצל הגויים לפי הרב זה דבר לא נורמלי, זה לא בריא. לכן באמת בשבע מצוות בני נוח יש איסור עבודה זרה, אין מצוות אמונה, כי ברגע שהגוי מאמין, הוא הופך את זה למשהו קצת אלילי באיזושהי צורה. נצרות תוכיח, גם האסלאם, יש לו מרכיבים, יש לו ריח אלילי. ברור? מה?
שני דברים, אחרון. אחד ממצוות שבע בני נוח זה ש... לא סתם בדיוק איזה ממסך, אבל שיש אל אחד.
לא.
משהו...
לא.
משהו קרוב לזה?
לא.
לא?
לא.
אמונה זה... אסור רק איסור עבודה זרה.
נכון.
אוקיי. ועכשיו, לגבי הנורמלי, אפשר אולי להגיד, במקום להגיד שישראל לא נורמליים, על משקל התת מודע ביהדות שאומרים על מודע, אפשר להגיד שישראל הם על נורמליים?
גם על נורמלי זה לא נורמלי.
כן, אבל לא נורמלי זה שלילי. והכוונה היא שישראל מעל.
אתה רוצה, אז תגיד כך. העיקר שלא תגיד נורמלי. אכפת לי, אתה אומר, אל, תחת, לא פשוט.
הרב מאיר אריאל אמר, אני נורמלי להיות נורמלי. לפני זה היה הקדמה מאוד חשובה למה הוא אמר. אבל זה פשוט.
אוקיי. אז מה אומר, מה?
איזה מקבים מדינים יש בישראל? זה לאחרים.
אה, זה הרב דיבר על זה לפני כן. הוא אמר שהם שמים את החוכמה והגבורה כמידה נפרדת, נצחית. יש אפילו אסכולות באסלאם שאומרות שהקוראן הוא נצחי, קדמון.
כן. שגוי יוצר מוזיקה ממש טובה, אין לו קשר עם אלוקות ולא
לאו דווקא. יש מושג שנקרא האומנות לשם האומנות, מכיר את זה? אומנות לשם אומנות. זה עבודה זרה.
עבודה זרה?
כן, זה הבסיס של עבודה זרה. אתה לוקח ערך ומנתק אותו מהכללות. נו, אז מה? אז זה לא אלוהי עדיין. זה הומניסטי.
אין לזה משהו אלוהי?
יכול להיות, אבל לא תמיד יחכי. זה לא מה ששאלת. אם אתה מכוון לבח, שאומר in day gloriam, זה משהו אחר. לכבוד האל, בתחילת כל יצירה, יוהן סבסטיאן בח היה כותב in day gloriam. הוא היה מורה של כל התלמידים שלו. כן. לא אמרנו שלא יכול להיות לשם שמיים אצל גוי. אבל יש תנאים ללשם שמיים של גוי לעומת לשם שמיים של ישראל.
אבל אז אמר שגם יהודים וגם גויים יש אפשרות לקשר עם האלוהות.
כן, אבל אני הוספתי עוד משפט שאולי לא הקשבת לו. שיש תנאים ללשם שמיים של הגוי לעומת הלשם שמיים של היהודי. שהלשם שמיים של הגוי צריך להיות ללא שום אינטרס. ברור? כי אם הוא עושה עם אינטרס, זה כבר חשוד. לעומת יהודי שמותר לו לעבוד את השם בשביל הכיף שלו. כן, שלמים, קורבן שלמים. אז גוי מותר לו להביא קורבן עולה, לא מביא קורבן שלמים. מה זה העולה? לא הרווחת מזה כלום. כל הבהמה עליך. שלמים, אתה אוכל. זה ייתכן בתנאי, שזה קשור לכנסת ישראל. ברור. כן. שהוא מקשיב ליהודים, שהוא יודע שדבר השם עובר דרך האומה הישראלית. לכן אומר הרמב״ם שגוי צריך להכיר שהמצוות של שבע מצוות בני נוח באות לו מפי משה. לא. לא, הוא יכול להקריב לאלוהי ישראל, לאלוהים בכלל, אבל לא דווקא לאומה. יש אין מקום לדון בזה, אולי יכול להקריב שלם בבמה שלו. צריך לחשוב על זה. כן, בבקשה.
אם בעייתי להגיד לגוי שיאמין בהשם כאיזה צמצום מזה משהו אלילי, אז איך ארגון ברית עולם מתמודד עם זה?
אם זה עובר דרך עם ישראל, הכל בסדר. כן. יסוד, כן. הם יכולים, כפרט, לא ככלל. וזה גם דורש מהם להתנתק מן החומריות. כלומר, אצל הגויים, האלוהות היא ספיריטואליסטית. היא שמימית, לא ארצית. ככה המציאות. בגלל ששורש הנשמה, כך מסביר הגאון מווילנה, שורש הנשמה של הגויים זה השמיים. ושורש הנשמה של ישראל זה הארץ.
הארץ או עם היחיד?
הגאון מווילנה אמר ששורש הנשמה של היהודים זה פטיש מסמר. כן. מה? מה זה? יותר רוחניים. זה פחות טוב. כי הם מגלים את האלוהות רק בחצי מהמציאות. ברוחניות ולא בגשמיות. בפירושו לשיר השירים. נו, אז מה? זה ארץ ישראל. נכון, נו, אז מה? לפני הגאון מווילנה. יכול להיות שאברהם קרא את זה בפירוש הגר"א לשיר השירים. טוב, אז אם כן אומר הרב, יסוד האמונה השלמה שבלב נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. לעומתו מכוון קורבן העומר של שעורים מאכל בהמה, הנוטה רק לרגש הטבעי, אבל זה קורבן. זה האמונה הטבעית. אחריו ועל גביו בא יסוד העילוי השכלי והלימודי. זה בא אחר כך, זה הקורבן של שבועות. אמנם חולשת האדם גורמת שביותו מוכשר למחקר שכלי יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית. כן, הרי השכל מביא איתו חולשה. מה החולשה של השכל? השכל תמיד רואה את הצד השני. הצד השני, גם אם בסוף הוא לא מסקנה, אבל זה עבר לך בראש. אז יש חולשה של הטבע על ידי השכל. החלשה של הטבע על ידי השכל. וביותו שלם באמונה, הוא עלול למעט בהשכלה וחוכמת לב. לכן, אנשים שיש להם אמונה שלמה טבעית, לא רוצים השכלה. הם מרגישים שההשכלה מסוכנת עבורם. אבל התכלית דרך הישרה היא שכל כוח לא ימעט את חברו ולא יתמעט על ידו, כי מתגלה בכל מלוא עוזו כאילו היה הוא השולט לבדו. כלומר צריך גם אמונה טבעית, גם בירור שכלי. כוח האמונה צריך שישלם כל כך, כאילו אין שום אפשרויות של מחקר. ולעומת זה צריך שיהיה כוח החוכמה כל כך מעולה ומזורז, כמו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. צריך להאמין כאילו אין חקירה, צריך לחקור כאילו אין אמונה. אדם ובהמה, ערומים בדעת ומשים עצמם כבהמה. אכן זאת היא מורשה מיוחדת לישראל, שהאמונה הקיימה היא אצלם טבעית, מצד המורשה הגלויה של גילוי שכינה, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. ולהפך, הכפירה היא אצלם בלתי טבעית, ואפשרי רק על ידי העזה של שקרון, שמתוך יגשו זאת האבות. מה שאין כן באומות העולם, שמציאות האמונה אצלם היא דווקא על ידי שקרון, כי לא נגלו להם עניינים מוחשים גדולים על יסוד אמונותיהם. על כן אין טבעם האנושי גוזר להאמין. כי עם ההסכמה המשקרת וההתגברות על הטבעיות, ועל כן טובה מאוד לישראל תמימות האמונה ופשטותה, שהיא גם כן מבורת כיום בהיר ברק החמה. ולפיכך מחובר הוא פסח לעצרת על ידי ספירת העומר שבבית המקדש, שמחברת את מנחת השעורים מאכל בהמה נטיית הרגש הטבעית, אלא חיטים מאכל אדם העילוי השכלי הרוחני יצדה תוך חיטה היה. ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם במעמקי הנפש ומרחבי החיים, באופיים, כל אחד בצורתו העצמית השלמה, בין שום דבר מעיק לו כלל, ובהתכנסה והתקשרה מיחד למערכה אחדותית עליונה. שלום.